טוב, שלום לכולם, במיוחד בצורי, ירושלים. אנחנו, אנחנו לומדים כל שבוע את עיקרי האמונה של הרמב״ם, כאשר שיעור אחד מוקדש לבירור שיטתו של הרמב״ם, על פי הרמב״ם, בשם קוד ניגלה, שכל, רציונל. ובשיעור השני אנחנו לומדים את אותו עיקר, אבל על פי חסידות, על פי פנימיות התורה, ותראה מה זה בהשגחה פרטית, שעליה למדנו בשבוע שעבר. וכינו להתעלות לדרגת ההשגחה הפרטית, ואנחנו מגיעים לעיקר האמונה ה-11, במספר עיקר י' א', נעשה קצת חברה בשביל צורי, אז ללא ספק העיקר ה-11 הוא שייך לקבוצת העיקרים השלישית, נכון? אנחנו חילקנו את י' עיקרי האמונה לשלושה חלקים, קבוצת העיקרים הראשונה, שזה העיקר הראשון, השני, השלישי, הרביעי והחמישי, חמשת העיקרים הראשונים הם עוסקים בנושא של אלוקות, אחדות האל, מציאות האל, שאין לו דמות הגוף, וכל דברים כאלה. הקבוצה השנייה של העיקרים עוסקת בה, זוכרים? עוסקת בתורה, נכון? בנבואה, בנבואת משה רבנו, זו תורה לא תהיה מוחלפת, וכל הדברים האלה, נצחיות התורה, קדמות התורה, כל הדברים, דיברנו על זה. הקבוצה הזו זה העיקר השישי והשביעי והשמיני והתשיעי, ששבוע שעבר דנו בשאלה מה לגבי העיקר העשירי. האם העיקר העשירי שייך לקבוצת לקבוצת התורה, או שמה הוא שייך לקבוצה השלישית, שכולם מסכימים שוודאי, העיקר ה-11 נמצא בה, וזה העיקר, הקבוצה שעוסקת בגמול. נכון, העיקר העשירי זה עניין השגחה, עכשיו זה הגמול. ולכן העיקר ה-11 עוסק בשכר ועונש. שנאמר, אני יודע מה עשית בקיץ האחרון. וואי וואי וואי, חכה חכה שאבא יחזור, נכון? אז בוא, חיוכים חיוכים, זה נושא מורכב, סורי, זה נושא נוקב, זה לא פשוט. לפעמים אני מרגיש שלא כל כך אוהבים לדבר בדורנו על שכר ועונש מבחינה אמונית. אף על פי, צריך להגיד ביושר, שוודאי עד תקופת החסידות, הנושא הזה של איומים בשכר ועונש היה חלק מהותי מאוד מהאמונה. כל הדרשנים והמוכיחים והם מסתובבים בין עיר לעיר להוכיח את העם, אוקיי? עד שבא בעל שם טוב הקדוש, הוא חפנו משיח השם ועשה מהפכה, כיוון שצורי בא מישיבה חסידית, ואני אספר סיפור שגם שמעתי מהרב הדין, זכר צדיק לברכה, והיה מאוד אהוב עליי, שפעם הבעל שם טוב שלח את אחד מחסידיו, לא, זה הבעל התניה, רב שמואל מונקף, הוא היה תלמיד ככה שהיה מאוד מלא לחוש הומור וליצנות כזה דקדושה, שלח אותו לאיזשהו עיירה. עכשיו הוא חסיד שומע, לך, הוא לא יודע, הוא לא שואל למה, שלח! הוא מגיע בחמישי בערב, הוא את כולם ככה, מה קרה? הוא בוא לבית כנסת, הגיע המוכיח הגדול של האזור שהוא... מה מוכיח? באותם זמנים היו מוכיחים שהם מסתובבים מעיר לעיר, כפר לכפר, מוכיחים את כולם כמה העבירות שלהם, אבל עוד כמה הם בוראים ועוד שנייה הולכים להישרף בגיהנום, ואז הצקל נותן להם כסף והם עוברים להטיף לקהילה הבאה. הוא נכנס לדרשה והמוכיח מדבר יותר על שמירת שבת, על קרטות, התרת המשפחה, כשרות ובגיהנום ככה, וכל הציבור בוכה, 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 והוא ממשיך, אתם כאלה וכאלה וכאלה, ומוכיח אותם. טוב, ואז רב שמואל מלכה שהבין למה בעל התניה שלח אותו. אז הוא הלך לאיזשהו חנות, קנה גרזן כזה עם תני, ובשלוש בבוקר הולך לאיפה, לחדר באכסניה של המוכיח, ודופק על הדלת, שלא אמר, דופק את הדלת, טק, 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 טק. המוכיח ככה, פותח תאי, פתאום נכנס פנים עם הגרזן, אומר לו, מה, 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 מה? אומר לו, תקשיב, לא, לא, אתה חושב שהוא גנב, אומר לו, לא, אני יהודי, לא, 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 תקשיב. אני פה מהעיירה. ותדר לך, אחרי הדרשה הנוקבת שדרשת, התאספנו כל ראשי הקהל ואמרנו, אנחנו חייבים לחזור בתשובה. מה, למה אנחנו כל כך רשעים וחוטאים ובלה? זה אומר, והגענו למסקנה. הסיבה לכל הצרות שלנו, תואר, אתה יודע מה? שאין לנו קבר של צדיק בעיירה שנוכל להתפלל שהצדיק ימצק אותנו. ואז אמרנו, איזה קטע? וואי, הגיע צדיק לעיירה! הטלנו גורל ונפל עליי, שפר עליי חלקי, ואמרו לי, עכשיו לך תדאג שיהיה פה קבר של צדיק, וזה הכתובת. אז אני ממש מתנצל, אבל זה... כי ככה לימדת אותנו, שצריך להתפלל וצריך להתחזק, ו... יש בקשה, וזה לא, 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 טעות, 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 טעות. אני לא צדיק באמת. לא, 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 לא. לא, לא, בשבתם שבת? תדעו לכם, אני שותה תה בכלי לישון. לא, 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 גם אני מעשן בשבת. תפסו לידות לפי הרבה. לא, אבל אמרת גם על... לא, תארת המשפחה הזו, אבל תשאל, אם היית יודע מה אני עושה... קיטלר, כל... אמרנו, מה? אתה לא צדיק? אני לוקח את הגרזן, רק על זה מגיע לך שאני ארוג אותך. אז הוא אמר לו, יש לך שתי אפשרות, או שאתה בורח מפה, או שאתה בורח מפה, או שאני הורג אותך. ודיר בלק שלא תעיז ללכלך אף פעם על אף יהודי בחיים שלך. אוקיי? ככה זה נקרא תפילת מקצוע, תחליף מקצוע. אז זה פעם היה, זה הסיפור שאני מאוד מאוד אוהב אותו, את הסיפור הזה. אבל פעם זה היה ז'אנר מאוד רווח. והיום זה כבר בישיבות תיכוניות, בישיבות הסדר, מבוגרים, מה, שכר ועונש. לפעמים אני מרגיש שממש מטעתעים את זה מתחת לשולחן, את העניין הזה. במדף מעדיפים לספר סיפורים של ברדיצ'ב, ברדיצ'ב הקדוש, לדון לקו זכות, ותתה תתאר אותי, ואבא תרחם, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ולא בגיהנום חם יותר, נכון? ודברים כאלה. עכשיו שלא תבינו, אני חסיד בלב אפשר לבי יצחק, זכותו מגינה עלינו לגמרי. אבל אני חושב שבדור שלנו יש עבודה גם לחזק את האמונה בשכר בעונש. סבא שלי, זכרונו לברכה, זיידה רוי, היה אדם מסורתי, הוא לא למד בישיבה, היה אדם מסורתי, בארצות הברית. היה לחם במלחמת העולם השנייה, בנייבי של הצבא האמריקאי, אדם מאוד חזק, איש עבודה, בעל מכולת. ואני זוכר שהוא עלה ארצה, הייתי בחור צעיר, נער צעיר, מחכים לארוחת ליל ראש השנה. סבא שלי לא היה הולך לבית כנסת כשהוא היה בארץ, והוא לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. ואימא שלי, הקלה שלה, הולכת להעיר אותו, בבית ליד, והיא רואה אותה שהוא ער. Are you awake? והוא מתחת לשמיכה, הוא ששש. אומרת לו, מה קרה? אומר לו, נגיד בעברית, זה ראש השנה עכשיו. כלומר, הזמן החממת מסבב ברחוב. אני מפחד לצאת מהבית. וזה בחור שחסק, בחור בן 80, כן? ראש השנה, מלאך המוות מסתובב ברחוב, לא רוצה שיראה אותי. אם שכנת אותו, לא, נלך ביד, אבל זה סתם תמימות מתוקה. לא של סבתא מסעודה, כפרה עליה, של סבא מארצות הברית, זה ידי רואי. שהוא מפחד, מפחד מהפחד שמלאך המוות. אבל עלינו אמונה כזאת תמימה. אז בואו נתחיל כדרכנו, צוות במחין עם הרמב״ם. המקור י"ג לעיקרי אמונה זה פירוש המשניות לרמב״ם, מה שמכונה בתור הקדמה לפרק חלק, ואני במקור א', והיסוד האחד עשר שהוא יתעלם, משלם טוב, משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש על מי שעובר על עזרותיה ושגמולו הגדול הוא העולם הבא, ועונשו החמור הכרת, וכבר אמרנו בעניין זה מה שיש בו די, והפסוק כמורה על היסוד הזה אמרו, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכן אינה מספריך. וישיבו התעלה מי אשר חטא לי וכולי, ראיה שידוע לפניו העובד והחוטא לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זה, וזה קצת מתחבר לשיעור שעבר על ההשגחה, אני יודע מי חטא מי לא חטא. איך אומר פה הרמב״ם? שהוא התעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה ומעניש מי שעובר על עזרותיה. העיקר הזה מחייב אותנו להאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש. אבל פה צריך גם להבין, אומר הרמב״ם, שעיקר השכר ועיקר העונש הוא דווקא בעולם הבא. הוא לא בעולם הזה, כפי שהרמב״ם טורח להסביר בפרק ח' בהלכות תשובה, במשנה תורה. ובנושא הזה של השכר בעולם הבא יש דיון מרתק בראשונים, גם באחרונים האמת היא, והם דנים בשאלה למה השכר והעונש לא כתובים בתורה שבכתב. הפוך! כל הפרשיות של שכר ועונש, המפורסמת שבהם היא בעצם, והיה עם שמוע, הפרשה השנייה של קריאת שמע. על מה מדברים? מהתורה שבכתב משמע, שהשכר הוא בעולם הזה. ונתתי הגיש מכם בעיתה, ונתר ציבולה, והשיג לכם דיישת בציר, בציר השיג את זה, אחת מכנו לסובה, ואם לא תשמעו לי, וואי וואי וואי, בצורת, שממה, רעב, מנחמות, פגרה, מחלה, תקלה. אז בקיצור, כל השכר זה ברכות בעולם הזה, ברכות גשמיות, חקלאיות, פרנסה, שפע, פריון, וכל הנזקים, זה נזקים בעולם הזה. ומי שמתמודד עם זה זה רבנו שלמה לונצ'יץ', שלמה אפרים מלונצ'יץ', בעל הכלי יקר, והוא מתבסס על שיטת האברבנל, בוא נהיה במקור ב'. והתהלכתי בתוככם, כן, זה כשם בפרשת בחוקותיי, הרש רש"י יטייל עמכם בגן עדן וכו'. דעתו לסלק מעל תורתנו הקדושה, כל טוען ומערער האומר יש לי מקום ללון ולומר מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין כוח במצוות אלו להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו כי אם לקבל השכר בעולם הזה, האחוז בחבלי בוז, כן, לא חבלי בוץ אלא חבלי בוז. וכבר נתעוררו על ספק זה שלמים שלמים וכן רבים, ובאו ביתר ספק זה שבעה דעות וחרם, כן, מורנו רב יצחק, דון יצחק אברבנאל, מחיבורו ויריך בהם. ואני באתי לקצר בכל היכולת ולסדרם פה כדי להסתים, לסתום פי דוברי עתק על תורתנו הקדשה. הדעה אחת היא דעת הרמב״ם, עולה, דעת הרמב״ם שכל אלו היהודים אינם עיקר השכר. וכל הרעות והטבות, הרעות והטבות שנזכרו כאן בפרשה הזו, הם מדברים מעניין הסרת המונעים לבד. אני רוצה לומר שאם תשמור מצוותיי, אסיר ממך כל מונעים כמלחמות וחולאים ורעב ויגון, באופן שתוכל לעבוד את השם בלא שום מונע. אבל עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן, כדי שיעבוד את בורו לשמה, ולא מחמת השכר ההוא, מהירת העונש, אין בספר המדע. אברבנאל מוסיף כאן נקודה אחת שלא מפורשת ברמב״ם. אם נראה, חשוב להגיד, נראה לנו שהוא למד אותה מתוך דברי הרמב״ם עצמו, אבל זה במשמע, זה לא כתוב במפורש לגמרי. לפי דברי אברבנאל, שמביא הכלי יקר, הסיבה למה התורה לא כתבה את עניין השכר שהוא בעולם הבא, זה כדי שהאדם יעבוד עבודה שהיא לשמה, בשם שמיים. אבל עדיין אפשר להקשות, רגע, אבל התורה כתבה במפורש. אם מה היא כתבת במפורש? השכר בעולם הגשמי. כלומר, לכאורה התורה לא מפחדת. היא לא חוששת שעניין השכר יביא את האדם לכדי עבודה שלא לשמה. אז איך אפשר לומר שהזכרת השכר הרוחני בעולם הבא, זה דווקא מה שיגרע מעבודת השם התורה, עבודת השם לשמה. אז בואו נראה דברי הרמב״ם שאברבנאל מתייחס אליהם והוזכרו בכלי יקר. רמב״ם מלכות תשובה פרק ת' הלכה א' זה מקור ג', בסדר צורי? מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה, אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה היא חיי עולם הבא, שנאמר למען ייטב לך וארכת ימים, והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו רוחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת, שנאמר יכרת יכרת הנפש היא עוונה בה, מהו זה שכתוב בכל התורה כולה, אם תשמעו יגיע לכם כך, ואם לא תשמעו, יקרה איתכם כך, בכל אותן הדברים בעולם הזה, כגון סוב ורב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות ותחת מעשה והפסדה ושאר כל דברי הברית. כל אותן הדברים באמת היו ויהיו, בזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן. ובזמן שאנו עוברים עליהן, תקרנה אותנו הרעות הכתובות, ועל פי כן, הן אותן הטובות, הן סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות הם סוף הנקמה שהם לוקמים מעובר על כל המצוות, אלא כך הוא הכריע כל הדברים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה זו עץ חיים, וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיים עולם הבא. לפי גודל מעשה ואור חוכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורב אחר יוצא בהן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון סובה ושלום וריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה כזה שנזכה לך העולם הבא. וכן הוא אומר בתורה, אחר שהבטיח בטובות העולם הזה וצדקה תהיה לנו, וגומר, וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעת ונעסוק באבלי הזמן, כעניין שמר וישמן ישורון ואיבת, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל הטובות העולם הזה, שהן חיזקו ידיהם לבעות, ומביא עליהם כל הרעות המונעים אותם מלקנות העולם הבא כדי שיעודו ברשעם, הוא שכתוב בתורה, תרס שלו עצמך ושמחה וכו', והבטא את אויביך אשר ישלחנו השם לך. היסוד לדברי הרמב״ם והמשנה באבות פרק ד', אתם מכירים אותה בעל פה, מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. למה? ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כלומר, אדם שמכניס את עצמו למצב של עשיית טוב, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא נותן לו מצב טוב גם בעולם הזה. למה? כדי שיוכל להמשיך ולממש ולקיים את עשיית הטוב. וממילא, מי שמכניס את עצמו למצב של עשיית רע, אז הקדוש ברוך הוא שם אותו במצב שהוא יהיה מוכרח להשתקע יותר באותה עבירה, שכר עבירה. עבירה. כפי שהרמב"ם ממשיך ומבאר, נמצא פירוש כל אותן הברכות והכללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הכללות מכם, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לכם העולם הבא, ויטב לך העולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך. ונמצאתם זוכים, אומר הרמב"ם, שימו לב בדיוק, נמצאתם זוכים לשני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. לחיים טובים בעולם הזה, המזיעים לחיים העולם הבא, שאם לא יקנה פה חוכמה ומעשים טובים, אין לו במה יזכה, שנאמר כי אין מעשה וחשבון מדעת חוכמה בשאול. ואם עזבתם את השם, ושגיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, מביא לכם כל הכללות האלו, ומסיר כל הברכות עד שיכלו ימיכם בבעלה ופחד, ולא יהיה לכם לב פנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתבדו מחיי העולם הבא, נמצא שאיבדתם שני עולמות. שבזמן שאדם תרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון, אינו מתעסק לא בחוכמה ולא במצוות שבהן זוכים לחיי העולם הבא. זאת אומרת, מה המשמע? כל מערכת של השכר ועונש שמוזכרת בתורה, אינה עוסקת בשכר המצוות התכליתי. למה? גמרא בקידושין דף ל"ט, שכר מצוות והי על מלאכה. כלומר, הרמב"ם בעצמו פוסק להלכה שאין שכר למצוות בעולם הזה. ומה שנותנים לנו בעולם הזה זה לא בדיוק שכר, אלא זה מצווה גוררת מצווה. הנחת תפילין, אז תקבל את התשתית שתוכל להמשיך להניח תפילות דבקות עם השם יתברך. כלומר, נותנים לאדם את האפשרות לקיים, את התנאים לקיים עוד מצוות. ועל דרך זה, בעבירות לא עלינו. ולכן מהדברים האלה של הרמב"ם, הברבנאל מסיק שאילו היה כתוב במפורש בתורה את השכר הסופי, התכליתי, האמיתי, שהוא כמובן השכר בעולם הבא. אז היה חשש ממשי שאנחנו נעבוד את השם מתוך שלא לשמע. אבל מאחר ובעצם הטובות שמדובר עליהן בתורה אינם בגדר שכר, אלא רק בתור סיוע, בתור איך התאימתי לעבודת השם, אז, או כמובן לאיפה, מקרה של עבירות, אז אין לחשוש שאדם יכוון את כל מגמתו רק בשביל לקבל שכר בעולם הזה. מה שמכונה, עבודה לא לשמה. כל מה שכתוב בתורה הוא מחייב, ויש בו היבט של מצווה. ולכן, אילו התורה הייתה כותבת את סוף השכר לעולם הבא בצד המצוות, אז היה משתמע מכך שזהו, תוכן המצוות. ושהקדוש ברוך הוא בעצם מצווה אותנו שנעשה את המצוות כדי שנקבל את השכר הזה. ממש כמו שאני סוחר פועלים, אז אני קובע אותם מראש מה הפעולה שהם יעשו, וכמה לשעה או כמה קבלנות, פר, שנקרא פר פרויקט, לא משנה, פר יום. ובוודאי שכל התנאים העסקה זה הבסיס הזה, נכון? הסיכום. ומבחינת הפועל הפשוט, כל משמעות העבודה היא, זה כדי לקבל את המשכורת, אחרת הוא לא היה עובד. ולכן העניין הזה של חובת העבודה לשמה הוא גם במסכת אבות, ממש בתחילתה, מקור ד'. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. קודם כל, אנטיגנוס מחדש לנו, מספר לנו, שיש חובה לעבוד את השם. אבל צריך להתבונן רגע, מה העומק? הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו לקיים מצוות, וכמו כן הוא מחייב אותנו להימנע מיישומים. אבל אולי לכאורה צריך לשאול קודם לכן שאלה טעם, צורי. רגע, מאיפה נובע החיוב בכלל לשמוע בכל השם? כל עוד אין לי מזה תועלת אישית. הפועל, הוא לא חייב לי כלום, אלא אם כן, הוא רוצה שאני אתן לו תועלת אישית, וכמובן הוא יעשה לי משהו שישמח אותי. אני צריך אותו. אז אולי אחרי כל כך הרבה שיעורים ועיקרים, שכאילו סוף סוף שתגיע צורי, כדי שנוכל לדון בשאלה, רגע, מי אמר שבכלל חייבים להקשיב לו יתברך? והתשובה האמת היא מאוד פשוטה בהקשר שלנו. כל עניינן של המצוות, כל עניינן של עבודת השם, זה בעצם חיוב שהקדוש ברוך הוא מכריח את האדם להיות קיים במציאות. הגמרא ברכות אומרת דף ידחת, רשעים בחייהם קרועים מתים. כלומר, עצם היות האדם נברא, זה מחייב אותו מינימום, רף מינימלי, רצפה, לא תקרא, כן? מינימום לא להגיע למצב של היעדר. ולכן הוא צריך, אנחנו כולנו צריכים למלא את המציאות שנבראנו לתוכה, כבר מצויים בה. וכמו כן, להיזהר מהעבירות אשר מביאות על האדם, היעדר, ביטול, לשאר אמרים בישים. ולכן אין שום צורך להבטיח לאדם יותר מאשר להבטיח לו בעצם את עצם קיומו. ולכן כל חיוב האדם מתמצא, שהוא נתחם או מזוקק, לנקודה שאנחנו נבראים. ועל פי הטבע האנושי, אם אתה רוצה לגרום למישהו שיעשה משהו עבורך, אתה צריך להבטיח לו שיפור, תוספת למצבו הקיים, או בשפה המדוברת היום, משכורת. יש מזכורת, יש טובות הנאה, יש כל מיני אפשרויות, נכון? או לחלופין, לא לתת לו מזכורת, אבל מה לעשות? להעביר אותו, דיר בלק. אל תתקרב לקצה, כי יש תהום. ואם אתה לא תקשיב לי, אז אתה תיפול, לא עליה. אבל בשני המצבים האופנים הללו, גם השכר וגם העונש, גם הפינוק על העשייה הטובה, שיפור בתוספת החיים, וגם העזרה על היעדרם, המצב והמציאות של האדם לא מחייבים דבר, אלא מה שמניע אותו, וכביכול מה שמחייב אותו, זה או התוספת שיגרם לו יעשה טוב, או החיסרון שיגרם לו אם הוא יעשה רע. וזה בעצם הצורה והאופן של אופני השכר והעונש בעולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעבוד אותו, שם קוד, להניח תפילין בבוקר, אוקיי? הסיבה המחייבת היא לא על הדרך שכר של תוספת שיפור בחיים, או על הדרך פגיעה באיכות החיים, בתור איזשהו משהו צדדי. לא. כן, לקבל פרס, לא נקבל פרס. לא. הגורם המחייב אותי להניח תפילין, ושאר המצוות וכן וכו' וכו', זה עצם הקיום שלנו. לא בגלל שיבוא איזה גורם חיצוני ויקח ממך את מה שיש לך, או יוסיף לך משל אחרים על שלך, לא. עצם מציאותנו כבני אדם זה רק באופן של קיום מצוות רמ"ח עשה ושמירה על שעשה מצוות לא תעשה, להימנע מהם. עבודה שלא לשמה משמעה שאדם מקיים מצוות בגלל דבר נוסף, לא בגלל עצם הקיום. זה כאילו שהוא אומר, היי טוב, במצב העכשווי שלי עכשיו היה לי יותר נוח לא לקיים את המצווה או יותר נוח לעבור את העבירה. כמו פועל שמעדיף לא לעבוד קשה, אבל הוא פוחד, אם אני לא עבוד קשה, אני לא אסתי קצת את כל העת, אז הפועל, הבא לספרדס, להביא לי כסף, נכון? אבל היא אוכל הביתה לילדים. ולכן, באופן הזה, היסוד המחייב, הוא לא מצוי בעצם הקיום, כי זה תוספת לקיום, זה הימנעות מהקיום או שכר או משהו כזה. אבל ודאי שזה לא עבודה אמיתית. העבודה האמיתית הרצויה והמבוקשת זה שאדם ידע, שאדם ירגיש, שאדם יחיה את התובנה הזאת, שעבודת השם שלנו היא מוכרחת המציאות מעצם קיומנו. וכמו שקיום מחייב קרקע יציבה מתחת לרגליים ואוויר מסונן לריאות וכך וכך חלבון וגלוקוז ופחמימות, רואים בצום, אז בוא נדבר על אוכל, אוקיי? ובלי זה אדם לא יכול לחיות. אז ככה קיום, הקיום המחייב אותנו בעבודת השם, זה התורה והמצוות, שכר ועונש. אבל לצערי התפיסה הזאת היא לא רווחת, תגיד אפילו יותר מזה. ונראה, כפי הנראה לאורך הדורות, הטעות לגביה הובילה למשבר מאוד מאוד עמוק ביהדות. משבר שספיחים שלו, לצערנו, קיימים עד היום. בוא נראה דברי הרמב״ם על המשבר הזה. זה לא משבר הגיוס, יש גם משברים שעתיקים יותר. פירוש הרמב״ם, מסכת אבות, פרק א' משנה ג', כן? על מנת פרס, אבות פרס, איך עובדים את השם? והיו לזה החכם, אנטיגנוס, שני תלמידים, שם האחד צדוק ושם האחר ביתוס. מוכר לכם צדוק, ביתוס, מי יצא מהם? הצדוקים והביתוסים. וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו, ואמר אחד מהם לשני, הנה הרב כבר בער בפירוש שאין שם שכר ולא עונש, ואין שם תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום, ונתחברו זה לזה ופרשו מן התורה, והתקפצה לזה קט ולזה קט, תיקום החוכמה החכמים, צדוקינו והיתוסינו, והיות שלא יכלו לקבץ קהילות לפי מה שהגיע לה מן האמונה, כי זאת האמונה הרעה תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים, הלכו אחר אימות הדבר אשר לא יכלו להחזיבו אצל ההמון, ולו הוציאו אותו מפיהם היו נהרגים, רצוני אמר נוסח התורה וצייר כבר אחד מהם בלב סייעתו שהוא מאמין בנוסח התורה וחולק על הקבלה, כלומר התורה שבעל פה, ושהיא קבלה בלתי נכונה, וזה כדי שיפלו מהם כל ההלכות המקובלות והגזירות והתקנות, הועיל ולא יכלו לדחות הכל הכתוב והמקובל. כלומר, בגלל חוסר הבנה במהות העבודה, הצדוקים והביתוסים בעצם פרשו מעם ישראל. ולמעשה הגרורות שנוצרו אז התפתחו ומביאות קלקול עד לימינו אנו. הכתות האלה סוברות שעבודת השם באה רק בתור תוספת לצורת חיים טובה ומשופרת יותר. ולכן לאורך ההיסטוריה היו קבוצות שקמו בגלל אותה טעות. והתאימו את המצוות לחיים האישיים שלהם. זה לא נוח לי, יכול להיות רפורמים, נשנה את הרשבה בפה כדי שיהיה לנו איכות חיים. בין אם זה רק דקי דקויות במצוות, שרואים רק בתור אמצעי חינוכי, או עזר דידקטי פסיכולוגי, אבל התורה אומרת לנו, לא, מה התורה אומרת על הקיום שלנו? החיים והמוות, נתתי לפניך. הפסוק הזה לא מדובר על להתאבד או לא להתאבד, לא מדובר על חיים ומוות, על תורה במצוות. ולכן פרשיית צדוק וביתוס הכואבת חידשה לנו את האופציה של הפרישה מהתורה, שנובעת לא בגלל שמד של רומאים או אינקוויזיציה או אחרים, אלא שמד מתוך עם ישראל עצמו, מתוך תפיסה חיצונית והשטחית שלהם ביחס לתורה ומצוות. הם ראו בה בתורה ומצוות, צריך כל איזשהו אלמנט נוסף, אני מקיים מצוות כדי לשפר את איכות החיים שלי. ולכן הם הוזקקו לפגוע דווקא בתורה שבעל פה, תורה שבכתב אין בעיה איתה. בבית מדרשו של אנטיגנוס למדו שבעצם התורה היא עצם הקיום. ואילו צדוק וביתוס לימדו תורה אחרת. הם ביקשו שם למצוא איזושהי תועלת מסוימת אחרת בתורה. ולכן מתוך כך הם כבר ביצעו התאמות בתורה לתוך הצרכים שלהם. יש כזו בדיחה, מכירים, בדיחה לא מצחיקה, נספר אותה. אנחנו מוקלטים. שאליהו הנביא יורד משמיים, מכנס את הרב הראשי, את גדול האורתודוקסים, גדול הקונסרבטיבים, גדול הרפורמים. ואומר עליהם, בנתיב תדרכי, הקדוש ברוך הוא החליט שיותר אסור לעשן סיגריות. הוא אומר, מה? כן, החליט, אסור. טוב, כולם מודים לכולם, אסור סיגריות. אחרי יומיים רואים את הרב הרפורמי. הולך ברחוב עם סיגריה, אומר לו, מה? לא, תקשיב, מה שאליהו אמר זה נכון, אבל זה הפעם. זה היה נכון לאז. מאז כבר עברו 48 שעות. אחי, תתעדכן, זה לא שייך לדור, זה לא מתאים, זה לא... טוב, בסדר. אחרי שבוע, רואים את הקונסרבטיבי, הולך עם סיגריה, אומר לו, מה זה? לא, לא, תשיבו, בבית אין סיגריה. בבית, משפחה, כמו שצריך. אבל בחוץ, עם האגואים, כדי לא להתבדל, הוא מאשן, אז גם אני מאשן. אחרי חודש רואים את הרבה, רבה לך, עם סיגריה, אומר לו, מה? עזוב, מכרתי את הריאות לגוי. זה בדיחה לא מצחיקה. לא מצחיקה ולא נכונה, אוקיי? קיבלתי מחמאה מתואר שירשם בפרוטוקול על חוש ההומור. אשתי תשמח מאוד לשמוע. טוב, המשבר הזה קיים עד היום. תראו מה הרמב״ם כותב, לא סליחה, זה כבר דיברנו על זה. והרמב״ם בהמשך הפירוש במסכת אבות, מקור וב, תראו מוקטה מקור וב. והתרחב להם גם כן הפתח לפרוט. לא צריך לסכם את הבדיחה, תואר, הכל בסדר. והתרחב להם גם כן הפתח לפירוש, לפי שכאשר חזר הפירוש של בחירתו, יקל במה שירצה ויחמיר במה שירצה לפי מטרתו, הואיל ואינו מאמין בעיקר כולו, ולא ביקשו אלא דבר שיהיה נוח לקצת בני אדם, ומניע צמחו אלה הקטות הארורות, קהילות המינים אשר יקרו בארץ הזאת, רצוני לומר מצרים, זה נקרא קראים, ושמם אצל החכמים, צדוקין וביתוסין, והם אשר התחילו להטיל דופי בקבלה, בתורה שבעל פה, ולפרש הכתובים כפי מה שירה לכל אדם, מבלי ישמע לחכם כלל, בניגוד לאומרו התעלה, כן, זה מה שכתוב בחומש דברים, פרק י' ז', על פי התורה אשר ירוך על פי משקט, לא תסור, כן, מן הדבר וכו'. בעומק הדבר יש קשר ישיר בין שני ההכחשות, הכחשת השכר והעונש, לבין הכחשת התורה שבעל פה על ידי הקראים, הצדוקים, הביתוסים, הרפורמים בדורנו, אוקיי? יסוד התורה שבעל פה זה ההבנה שיש זהות מלאה בין מקבלי התורה לבין התורה עצמה. אם אדם מקבל את התורה רק בתור ציווי חיצוני שמישהו אחר חוץ ממנו מצווה את הדבר הזה עליו, אז יש פה בעצם שני עברים של המתרס. יש את האדם שציוו עליו ויש את השם התברך שהוא הגורם המצווה. אז ממילא, כשאדם כזה יעשה את המצוות, רק מחמת הבטחה צדדית לשיפור באיכות החיים, לשכר נוסף בעולם הזה, אז גם זה לגיטימי להחליט שבעצם, אוקיי, אז למה שאני מחובר לתורה? זה דבר חיצוני לי. עד שהוא יהיה נאמן למסור אותה ללא שינוי, אז יוצא מדבר הבא שהעיקר שכר ועונש מלמד אותנו שהתורה היא תורת חיים. היא תורת חיים. והכפירה בשכר ועונש, בתור ביטוי לתורת חיים, מולידה די במהירות כפירה בתורה שבעל פה. כפירה בחכמי התורה, כפירה באופן היכולת להזדהות עם התורה בצורה מלאה, בצורה שלמה, רלוונטית. ולכן העיקר של השכר והעונש מלמד אותנו שהתורה היא בעצם היא בעצם דרך החיים היחידה. עד שנוצרת זהות מלאה בין התורה עצמה לבין הלומדים שלה. איך מכונים תלמיד חכם, עצום, איך מכנים אותם? ספר תורה חי. ספר תורה מעליך, נכון? הוא ספר תורה! שרב אברום שפירה הגיע לארצות הברית, הרב סולובייצ'יק הגיע אליו, הוא חיבק אותו, אמרו לו הרב, מה אתה מחבק בן אדם בבית כנסת? יש הלכה, לא לחבק, להראות אהבה. אמר, אני מחבק ספר תורה. כי מבחינת רב אברום שפירה, הרב סולובייצ'יק, נכדו של רב חיים, הוא תורה! הוא לא בן אדם שמעליך השתיים, הוא לא הרב, הוא לא הרב. הוא תורה, הוא ספר תורה מעליך. עכשיו, זה לא דברים חדשים. כל אחד מאיתנו אומר את זה לפחות פעם ביום, בנוסח התפילה של אשי כנסת הגדולה, בדיוק בזמן שצדוק בביתו, מה שנקרא, עשו את הסטארט-אפ שלהם. כי הם חיי בבינו. כן. נשמח בדברי תלמוד תורתך למה? כי הם חיינו ואורך ימינו, הם חיינו. מה זה הם? הם חיינו. אז עד כאן, ברובד הניגלה כביכול, בעזרת השם, בשעה 5, לפני, אז אני אגיד לכם לפני, תלוי כמה תימשך השיחה אחרי מנחה. נכון, השיחה אחרי מנחה, בערך תתחיל, טוב, נראה. אז נכון עכשיו ב-5, ניכנס לסוגיה של שכר ועונש צורי, אבל הפעם הפי פנימיות התורה. לפי בעל התניא, חב"ד, לפי בעל הלשם, תורת הסוד, לפי הרמח"ל בתורת הסוד, לפי הרב קוק. אז תבואו, מי שיגיע יקבל שכר טוב. נראה, נדבר על זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.